אנחנו סיימנו את אות ב' במאמר, אנחנו היום נתחיל בעזרת השם אות ג'. אנחנו נחזור על נקודה שלמדנו בשיעור הקודם, שמהנקודה הזו היום אנחנו מתקדמים שלב נוסף. בתקציר למדנו בשיעור הקודם שיש שם הוויה ושם אלוקים, שכל אחד משתי השמות האלה מבטא דרגה שונה באור האלוקי שמאיר על העולמות. שם אלוקים קשור לאור שקוראים לו אור הממלא כל עלמין, ושם הוויה הוא קשור לאור שנקרא סובב כל עלמין. ודיברנו בעריכות מה ההבדל בין אור הממלא לאור הסובב ביחס של האור הזה לעולמות. אז דיברנו שאור הממלא זה אור אלוקי שכל עניינו לצמצם את עצמו, לרדת לתוך פרטי וגדרי העולם, סדר ההשתלשלות, וכל נקודה ונקודה מקבלת באופן פנימי, בהתעסקות, את מה שהיא צריכה לקבל. קישרנו את זה לפסוק בראשית, ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. אמרנו שהלשון ברא, המילה ברא מסמלת התעסקות, לעומת, כפי שנזכיר מיד, את הפסוק שמדבר על שם הוויה. הפסוק שמדבר על שם הוויה כתוב, יעללו את שם הוויה, כי הוא ציווה ונבראו. המילה ונבראו מסמל כאילו בלי התעסקות, כאילו מעצמו, כי הוא ציווה מצד הרצון שלו. לעומת זאת בשם אלוקים כתוב, ברא. דיברנו שזה באמת הבדל גדול בין החיות האלוקית שיורדת לבריאה באופן כזה שכל פרט בבריאה יש לו יחס, חשיבות, עניין, ישות, קיום, כי הקדוש ברוך הוא העיר מעצמו אור שאכן מצמצם את עצמו לגדרי הבריאה והעולם, זה שם אלוקים, זה ממלא כל העלמין, לעומת שם הוויה. שם הוויה זה אור אלוקי שהוא למעלה מהצמצום הזה של העולם. אז גם שאכן נברא עולם כתוצאה משם הוויה, דיברנו על כך, אילו היה נברא עולם רק משם הוויה, היה עולם. היה עולם עם כל הפריטים שבעולם. אבל לא היה לעולם שום עניין וחשיבות מצד עצמו. כל החשיבות של העולם בצורה כזו, מה היה? אך ורק שזה ביטוי של הרצון של הקדוש ברוך הוא, כי הוא ציווה ונבראו. דיברנו על כך שזה גם מה שכתוב בשולחן ערוך, מה צריך לכוון כשאומרים שם אלוקים, ומה צריך לכוון כשאומרים שם הוויה. בשם אלוקים הכוונה היא, הוא בעל היכולת והכוח בעליונים ובתחתונים. אז דיברנו שהמילה כוח אומרת כוח לפעול. המילה כוח אומרת, יש כאן יחס ומשמעות לדבר שנפעל כתוצאה מהכוח. כי מצד שם אלוקים, שהוא אלוקים זה מלשון כוח, אילי הארץ, החזקים של הארץ, אילי און, חזקי הממון, אלוקים זה מלשון כוח, זה אומר שמדובר כאן באור אלוקי שעניינו לפעול ולתת חשיבות ויחס לעולם, לבריאה, למציאות. לעומת זאת שם הוויה, הרי מה הפירוש שם הוויה? מצד אחד אמרנו בשם הוויה יש דבר והיפוכו. מצד אחד הוויה זה מלשון מהווה. זאת אומרת מהווה פירושו שהוא מהווה עולם, מציאות. אבל ביחד עם זה, בהוויה זה היה, הווה ויהיה כאחד. מה הפירוש איך היה, הווה ויהיה כאחד? אין יחס לעבר, להווה, אין הבדלים ביניהם. מדוע? כי העולם כפי שהוא נברא מצד שם הוויה, אז כל החשיבות של המציאות היא שזה הרצון שלו, לכן זה קיים. לא בגלל שלדבר יש איזה ערך, איזה משמעות, איזה תוכן. כל החשיבות שלו זה אך ורק, זה הרצון של הקדוש ברוך הוא. כי הוא ציווה. לכן מצד שם הוויה יש עבר, יש הווה, יש עתיד, כי יש עולם. הוא רוצה לברוא עולם, נברא עולם. אבל העולם הזה שהוא נברא, אין לו שום עניין עצמי. כל עניינו זה רצון השם. אז אין הבדל בין שבלול קטן לאר גדול, ליתוש, לציפור, לבן אדם, כולם שווה ערך, כולם אותו דבר. מה הערך שלהם? זה ביטוי של הרצון של הקדוש ברוך הוא. ולכן העבר, ההווה, העתיד, כאחד. לא אומרים שאין עולם, לא אומרים שאין זמן, יש עולם, יש זמן, אבל עבר, הווה ויהיה כאחד. אין שום יחס או מציאות לפרטים של העולם. אמרנו שזה בא גם לידי ביטוי, אמרנו שזה גם בא לידי ביטוי בעבודת השם. שמה ההבדל בעבודת השם בין עבודת השם כפי שהיא מצד שם אלוקים, או עבודת השם כפי שהיא מצד שם הוויה? מה ההבדל? ההבדל הוא מצד, עכשיו הפסוק אומר, צאו מרע ועשה טוב. מצד, והסברנו שסור מרע אין הכוונה רק מצוות לא תעשה. אמרנו שסור מרע כולל גם כן מצוות עשה. כי אדם שלא מקיים מצוות עשה הוא ברא. אם הוא רוצה להיות סור מרע הוא צריך גם לקיים את כל המצוות עשה. מה ההבדל בין סור מרע לעשה טוב? אז דיברנו שמצד סור מרע, אדם שאצלו הקיום הוא מצד סור מרע, אז אצלו הוא מרגיש את הישות שלו, את הרצון שלו, את המציאות שלו, והסיבה היחידה, הדחף היחיד, הגורם היחיד שלו לקיים, זה רק כי הוא רוצה לברוח מהרע, הוא רוצה לברוח מהעונש, הוא רוצה לברוח מהאדון הגדול בעל היכולת שיכול לעשות לו משהו, שהוא מעליו. מצד צור מרע, הוא לא באמת בטל הקדוש ברוך הוא. הוא מרגיש את הישות שלו. הביטול שלו הוא רק בגלל שהוא מרגיש שיש כאן כוח יותר חזק ממנו. זה מצד שם אלוקים, זה מצד ממלא כל העולם, זה סור מרע. לעומת זאת, מה זה עשה טוב? עשה טוב זה יהודי שהקיום שלו הוא לא כי הוא פוחד ממשהו, כי הוא רוצה לברוח ממשהו, אלא להפך, עשה טוב, דיברנו שהמילה עשה זה מלשון מאמץ, אילאי, לעשות מעבר ליכולת, זה העבודה של למעלה מהכוחות, הוא לא עושה רק כדי לצאת ידי חובה, הוא עושה, הוא מתאמץ, כי הוא רוצה, כי הוא מרגיש, שיש רק את הרצון של הקדוש ברוך הוא. הוא מבטל את עצמו לגמרי. זה בא מצד שם הוויה. זה בא מצד סובב כל העולם. זה בקיצור מה שלמדנו עד סיום פרק ב'. עכשיו אנחנו נתקדם שלב שלישי, פרק ג'. ביור השייכות של העבודה דבעשי טוב. לאור הסובב בפרטיות יותר, כדי להבין יותר בעומק, יותר בפרטיות, למה העבודה של עשה טוב קשור לאור הסובב? אדם שמאיר אצלו, שמוויה, מאיר אצלו הגילוי האלוקי שנקרא סובב כל העולמי. אז התנועה שלו בקיום המצוות יהיה עשה טוב. זה מראה על הביטול שלו. מה הקשר, מה העניין בעומק יותר? הנה נתבהר לאל, מה הסברנו בפרקים הקודמים? שגם אור הסובב יש לו שייכות לעולמו. אם נחשוב על המילים סובב כל אלמין, במילה הזו אני מדבר על אלמין, אני מדבר על עולמות. אני רק אומר שהיחס שלו לאלמין, היחס שלו לעולמות הוא באופן של סובב, באופן של מקיף. אבל לא אומר שאין אלמין, אין מציאות. יש עולמות, יש אלמין, יש מציאות, רק מה? זה אור כזה שהוא לא מתלבש למציאות ולישות של העולמות באופן פנימי ונותן להם את היחס האישי והפנימי, אלא הוא סובב, הוא מקיף, הוא מעל. אבל, או כמו שקודם הדגשנו, שבשם הוויה, גם אם אומרים היה הווה ויהיה כאחד, אבל קוראים לו הוויה, בלשון מהווה. יש הוויה, יש מציאות, יש אלמין. רק מה? אין יחס לפרט, לאלמין, אלא הוא מעליהם. אלא שעניינם של העולמות לגבי אור הסובב, מה היחס של העולמות לגבי האור הזה שנקרא אור הסובב, הוא לא המציאות שלהם, לא שהמציאות שלהם יש לו יחס חשיבות, אלא רק מה היחס שלהם לעולמות, זה שעל ידם נשלם הרצון. כל הפלוס של העולם הוא רק שבזה בא לידי ביטוי הרצון של הקדוש ברוך הוא. מה המעלה שיש בדומם? כי הוא ציווה ונבראו. מה המעלה שיש בחי? אותו דבר. או מה המעלה שיש בבני אדם? אותו דבר. אין שום הבדל בין נברא לנברא, כולם עומדים באותו רמה, כולם קיימים בגלל שזה הרצון של הקדוש ברוך הוא. מצד ממלא כל העמים, נזכיר, זה הרבה יותר יחס לעולם. כי מצד ממלא כל עלמין, אני בא ואומר, הדומם, הוא ברמה של דומם, הוא נמוך, אין לו חיות אלוקית גלויה כל כך, לכן הוא לא זז, לכן הוא לא מדרום, מתגדל, הוא לא צומח. הצומח יש לו יותר, וכן הלאה וכן הלאה. מצד ממלא כל עלמין, יש לבריאה יחס ותוכן. אבל מצד הסובב כל עלמין, אין לבריאה תוכן עצמי. כל המציאות שלה קיימת רק בגלל שזה הרצון של הקדוש ברוך הוא. אבל ביחד עם זה יש מציאות של עולם. הרצון של הקדוש ברוך הוא שיהיה עולם. יש לעולם אבל מציאות.
זה הפירוש שהוא שייך, לא יש עניין של שייכות לעולמות.
בדיוק. נכון? יש עולמות. בדיוק. הרצון שלו שיהיה עולמות. אז אני לא אומר שאין מציאות, אין עוד מלבדו, אין עוד אפס. יש עולם, יש מציאות, רק היחס של העולם אליו הוא כזה שכל הקיום שלהם, כל ההימצאות שלהם, זה רק בגלל שזה הרצון שלו.
אבל לעולם
אין מציאות עצמית, אין תוכן עצמי. אם אנחנו נתרגם את זה עכשיו, מה שדיברנו קודם, שסובב כל עלמין זה עשה טוב, לעומת ממלא כל עלמין שזה סור מרע, אז מה זה בעבודת השם? מה זה עשה טוב? כשאדם חי בתנועה הזו של עשה טוב, הביטול שלו לבורא הוא לא ברמה כזו שאין עולם, אין מציאות, אין אני. הוא אומר, יש את הקדוש ברוך הוא ויש אני. רק אני מבטל את עצמי אליו. כל ענייני, אין לי רצון משלי. כל הרצונות שלי זה הוא. מצד עשה טוב, הביטול של היהודי לקדוש ברוך הוא כזה, יש מציאות של אדם, של עולם, רק הוא בטל אלוקות. נראה את הלשון במאמר. אבל דרך זה הוא בעבודה דה ועשה טוב. מה תנועת נפש, מה התחושה, מה ההרגשה של היהודי כשהוא בתנועה של עשה טוב? זה מכיוון שעבודה דה ועשה טוב, ומפני שהוא אוהב את הוויה וחפץ לדווקה בו, מה הנקודה של עשה טוב? לא כמו בסור מרע, שבסור מרע הוא פוחד מהעונש, הוא פוחד מהעוצמה. בעשה טוב זה הפוך. הוא אוהב את הקדוש ברוך הוא, הוא רוצה לדבוק בו, הוא יעשה מעבר לחובות שלו. אבל עדיין יש פה יחס של בורא ונברא, מצווה ומצווה. המציאות שלו כמצווה, כיהודי, כאדם, היא לא קיימת. היא קיימת, והוא אוהב את הקדוש ברוך הוא, הוא בטל הקדוש ברוך הוא. הרי עבודתו את השם קשורה עם מציאותו של האדם. אתה לא יכול להגיד, אין כאן מציאות של אדם. יש אדם, יש לו תפילין, יש אור של בהמה שמשמש אותו כמצווה, יש לו בית כדי שיהיה לו מזוזה, וכן הלאה וכן הלאה. יש יחס, יש מציאות לבריאה, רק הוא מקשר את הבריאה לבורא באופן כזה, לא שיש לי ישות ואני פוחד ממנו ואני מוכן לוותר על משהו, אלא מלכתחיל אני מבין שכל המציאות שלי צריכה להיות בתהילה אליו. אהבה והרצון שלו, יש לו אהבה ויש לו רצון, אבל מצד סובב כל עלמין, אלא שהאהבה שלו להוויה היא באופן כזה, באיזה אופן האהבה שלו לקדוש ברוך הוא, שזה אהבת השם נעשה כל עניינו, אין לו עניין אישי. בממלא כל עלמין, יש לי את החיים שלי, את התאוות שלי, את הרצונות שלי, ואני מוכן לעשות את כאפיה, מוכן לוותר. צד סובב כל עלמין, אין לו רצון משלו, אין לו אישיות משלו. כל האישיות שלו, כל הרצון שלו, זה לא אוהב את הקדוש ברוך הוא. אבל עדיין יש כאן בן אדם שהוא הצליח להגיע לרמה כזו, שכל אהבתו זה להשם. אבל זה לא מצב של ביטול ואפסיות מוחלטת. עוד מעט נראה דרגה שלישית, נבין מה יכול להיות יותר מזה. שלכן עבודתו את הוויה, ולכן איזה אופן הוא עובד את השם, אצל מי שזה באופן של סובב כל עלמין, היא באופן שאינו מתחשב, עם הגבלת הטבע שלו. לכן הוא עושה מעבר ליכולת שלו, הוא יתאמץ, הוא לא יגיד, זה לא נוח לי, זה לא מתאים לי, אין לי זמן. הטבע שלו, הזמן שלו, הישות שלו, לא תופס את אצלו מקום, הוא לא מתחשב עם הגבלת הטבע שלו, לכן הוא בטל ברמה הרבה יותר גבוהה. מה יש אבל יותר מזה? נדבר קודם על הדרגה השלישית בעל פה, ואז נקרא במפנים. מה יכול להיות יותר מזה? יותר מזה זה לימוד תורה ברמה גבוהה, שמה ההבדל בין תורה למצוות בכלל, שפה זה יבוא לידי ביטוי בצורה מאוד חזקה. במצוות, כמו שכתוב בתניה, פרק חב ג', אדמו"ר זקן מסביר את ההבדל בין הביטויים השונים שיש בזוהר על מצוות, כתוב רמ"ח פיקודין, רמ"ח מצוות הינו רמ"ח פיקודין למלכה, אמר איברים דמלכה, ועל תורה כתוב וראית וקודשו בריך הוא כל אחד. מה ההבדל בין תורה למצוות? במצוות יש לי מציאות גשמית של חפץ, יש לי אור של בהמה. אני אומר, האור של בהמה הזה עכשיו ישמש אותי לתפילים, להיות ביטוי לרצון של הקדוש ברוך הוא. אז אני לוקח את החפץ הגשמי, שהוא בעצם יכל היה להיות להבדיל נעליים, ואני רותם אותו לרצון השם, עושה מזה תפילים. וככה בכל מצווה ומצווה. בתורה לעומת זאת, כשאדם לומד תורה, הוא אומר משנה בפה, הוא אומר סברה, הוא אומר עניין. המילים שיוצאות לו מהפה, השכל שמובן לו בראש, מה זה הרעיון הזה? מה זה המילים האלה? זה מילים שלו, שהוא הכניס בזה עכשיו רצון של הקדוש ברוך הוא, או שזה מילים של הקדוש ברוך הוא? כשאדם אומר תורה, זה דבר השם. זאת אומרת פסוק, זה דבר השם. זה לא שלקחתי מילים ואני רותם אותם לרצון האלוקי כמו במצוות. בתורה זה מלכתחילה רק דבר השם. כשאדם אומר דבר השם, אין כאן את המילים של הבן אדם בכלל. זה דבר השם. איך אמר המגיד מישרים לרבי יוסף קארו, שהוא שאל אותו, רבי יוסף קארו שאל אותו, איפה אתה? אין לו מגיד, מלאך, שהיה עומד איתו. הוא שאל אותו, אני לא רואה אותך, אז מה הוא ענה לו? השון מפורסמת שכתוב הרבה מקומות. אני המשנה מדברת בפיך. אתה שואל, איפה אני? אני בפה שלך. כל מה שאתה אומר מהפה זה אני. זה מה שיוצא מהפה שלך. דבר השם זה אלוקות ממש. זה כמו שחכמים פוסקים הלכות, אז הפסק דין שהחכמים פוסקים, יש לו כוח, כי הוא דבר השם. מן מלכי רבנן. זאת אומרת, הביטול של יהודי בתורה הוא ברמה הרבה יותר גבוהה מאשר במצוות. במילא, מה שדיברנו קודם, עשי טוב, שזה סובב כל העלמין, זה ביטול להשם. הוא מבטל את עצמו לגמרי. כל המציאות שלו זה הרצון של הקדוש ברוך הוא. אבל עדיין יש את המציאות שלו שבתהילה לקדוש ברוך הוא. בלימוד תורה, שבפסוק זה גם כתוב, הרי מה לשון הפסוק? סור מרע, עשי טוב, בקש שלום. בקש שלום זה הולך הלימוד תורה. בקש שלום זה רמה יותר גבוהה מעשי טוב. נראה עכשיו את הלשון במאמר. וזוהי המעלה בעבודה דבקש שלום. מה הפלוס המעלה הגבוהה יותר שיש בעבודה של בקש שלום? יותר מאשר בעשי טוב. שהוא עסק התורה על העבודה דבעשי טוב. כי התורה נקראת משל הקדמוני. יש פסוק בשמואל, משל הקדמוני, אומרים על זה חז"ל, מה זה נקרא משל הקדמוני? התורה נקראת משל הקדמוני, למה? התורה היא משל על הקדוש ברוך הוא, על קדמונו של עולם. כל מילה של התורה זה ביטוי של הקדמונו של עולם, של הקדוש ברוך הוא, שהיא משל ולבוש לבחינת קדמונו של עולם. מה זה קדמונו של עולם? זה למעלה משייכות לעולם בכלל, זה קדמון. היינו לעצמות אור אינסוף, שאינו בגדר אלמין כלל. זה למעלה מסובב כל אלמין. כי סובב כל אלמין, אני משבח את האור האלוקי הזה ואומר, מה השבח שלו, מה הגדלות שלו? שהוא סובב ומקיף. למה הוא סובב ומקיף? לאלמין. זאת אומרת, יש אלמין, יש מציאות של עולמות, והוא סובב כל אלמין.
הוא מכשיל את האלמין.
מדי? הוא ברא את האלמין.
האלמין לא היה סובב.
זאת אומרת, כל המציאות של האלמין היא בגלל הסובב. אבל יש יחס לאלמין. אלמין בתהילים אליו. אתה אומר עוד יותר, אבל גם עצם ההגדרה של האור הזה, יש יחס לאלמין. לעומת זאת, כשמדברים על קדמונו של עולם, על עצמות אור אינסוף, הוא לא בגדר אלמין כלל. הגדלות שלו, המהות שלו, היא בכלל לא ביחס לעולמות. הוא לא מעל העולמות. הוא בכלל לא בגדר. זה קיים בעבודת השם, זה עבודה של לימוד התורה. בלימוד התורה, מה שיהודי כרגע מבטא, זה לא הוא בטל הקדוש ברוך הוא, זה רק הקדוש ברוך הוא נמצא. זה הדבר השם שיוצא מפיו. ולכן,
אם יש עולם או אין עולם, זה לא שייך לדבר השם. דבר השם יהיה
נצחי, זה לא קשה. בלי יחס, נכון? קדמה לעולם בכלל. ולכן הביטול דעסק התורה, הוא ביטול בתכלית. לכן הביטול של יהודי בעסק התורה הוא יותר מאשר בקיום המצוות. כי בקיום המצוות זה ביטול של מצווה שבטל המצווה. כמו שאמרנו קודם, זה בא לידי ביטול חפץ גשמי שרותמים אותו לרצון השם. לעומת זאת בלימוד תורה, מילים של תורה זה ביטול בתכלית. זה לא שיש כאן מציאות גשמית מסוימת שבתהילה להשם. זה דבר השם, זהו. כמבואר בתורה האור, מה שאמרנו בעל פה, הוא מביא את זה עכשיו את הלשון פה בפנים. מופיע בתורה האור, הדמור הזקן, החילוק בין תורה למצוות, שבקיום המצוות, האדם המקיים את המצוות, הוא כמו עבד המקיים מצוות המלך. קיום המצוות יש כאן מלך ויש כאן עבד. ויש עבד, יש עבד שנאלץ לקיים את רצון האדון, כי אם האדון לא, אם הוא לא יקיים את רצון האדון, האדון ילקה אותו בשוט וברצועה. לסומרה. יש עבד נאמן, הוא אוהב את האדון, וכל הזמן יחפש מה עוד אני יכול לעשות בשבילך האדון, וכל החיים שלי זה אתה האדון, אבל עדיין זה עבד ואדון. זה ביטול של עבד לאדון. למציאות העבד אינה מציאות האדון, העבד הוא לא אדון, העבד הוא עבד, אדון הוא אדון, העבד בטל למציאות האדון. וגם כשקיום המצוות שלו היא מאהבה בתענוגים, גם אם אדם הגיע לעבודת השם כזו, שקיום המצוות שלו היא ברמה כזו גבוהה, של אהבה בתענוגים, הוא פשוט מתענג על אלוקות ברמה אלוקית גבוהה, אף על פי כן, איך הלשון? יש מי שאוהב, הוא יש שאוהב. אהבתו מאוד גבוהה. גם אם אהבתו שלו הכי גבוהה, אתה אומר, זה יהודי שאוהב. יש כאן שניים. יש אוהב, יש אהוב. השאין גם בלימוד התורה, מה ההגדרה בלימוד התורה? מה רמת ההתבטלות בלימוד התורה? הרי הוא המלך עצמו. מה יוצא מהפה שלו? כשהרב פוסק הלכה, לא צריך לומר, הרב הזה, אם הוא קיבל שוחד, הוא אמר את המילים שלו. אבל אם הוא אמר את דבר השם, והוא חבר בסנהדרין, ראש הסנהדרין, הנשיא אמר את דבר השם, אז מי אמר את המילים האלה? והקדוש ברוך הוא אמר, שהרב פוסק למישהו הלכה, שואל אותו מה צריך לעשות במקרה כזה וכזה, הוא אומר, הלכה היא במקרה הזה כך וכך. מי אמר את ההלכה הזו? צריך להרגיש שהקדוש ברוך הוא עכשיו אמר לעשות כך וכך.
כי
יושב כל היושב כל הקורא ושונה הקדוש ברוך הוא קורא כנגדו לדבר השם מן מלכי רבנן ודאי וכאשר עסק התורה הוא בביטול כמובן שזה צריך יהודי לעבוד על עצמו שבאמת הוא ירגיש ככה ולא שילמד תורה בשביל להתייער או בשביל כי אז הוא בעצם הופך את התורה קרדום לחפור בה ואז יכול להיות מצב שהתורה תהפוך להיות בשבילו במקום שם חיים חלילה להפך, אבל אם יהודי מאיר אצלו, האלוקות, הקדוש ברוך הוא, והוא לומד תורה בביטול הראוי, אז, דבר השם, אז הוא זוכה שדבר השם יוצא מפי. כן? ואזי, ועשים דבריי בפיך. אז יוצא, מה יוצא מהפה שלך? מהפה שלך יוצא דבריי, דבר השם יוצא מהפה שלך. דבריי ממש, זה ממש דבר השם שיוצא מפיך. היינו, שלא האדם הוא המדבר, לא הבן אדם מדבר, כי אם שדבר הוויה זו הלכה, היא המדברת מתוך גרונו. מה דיבר מהפה שלו? הקדוש ברוך הוא דיבר מתוך גרונו. זה רמה אחרת לגמרי. זה הרבה יותר נעלה מאשר עשי טוב. זה בקש שלום. זה הרמה הכי גבוהה. דיברנו כאן על שתי רמות של סור מרע ועשי טוב. אחד כנגד שם אלוקים, אחד כנגד שם הוויה. ממלא כל העלמין, סובב כל העלמין. ויש רמה בעבודת השם, שהרבה הרבה יותר גבוהה משתיהם. עכשיו הוא אומר, והנה, בעצם לסיכום יש לנו כאן שלושת הדרגות. סור מרע, עשה טוב, בקש שלום. ממלא כל העלמין, סובב כל העלמין, עצמות אור אינסוף. שלושת הרמות בקשר בין יהודי לקדוש ברוך הוא. האם הוא מציאות נפרדת שבתהילה בשתי הרמות הראשונות, או שמלכתחילה זה האלוקות מהירה פה ולא הישות שלו. עכשיו הוא אומר, זה יבוא לידי ביטוי בשלושת הדרגות של אהבת השם שכתוב בפסוק, כל לבבך, כל נפשך, כל מאודך. שלושת הדרגות הללו זה בעצם תואם לשלושת הדרגות שדיברנו כרגע. בוא נראה את הלשון בפנים. והנה על דרך זה הוא בעבודה דאהבת השם. דרך זה אנחנו נבין שבאהבת השם יש את שלושת הבחינות הללו. שיש בה ג' מדרגות. יש ג' מדרגות באהבת השם. יש בכל לבבך, דרגה ראשונה, בכל נפשך ובכל מאודך. מבואר בכמה מקומות. כמה מקומות במאמרי חסידות שמוסבר, שמה ההבדל בין שלושת הדרגות הללו באהבת השם. שאהבת בכל לבבך, איך יהודי יכול לפעול בנפשו ואהבת את השם ולוקחה בכל לבבך? מה נדרש ממנו בכל לבבך? בכל לבבך זה הדרגה הבסיסית הראשונה. בכל לבבך זה עדיין דרגה כזו שיכול גם לדבר בשפה שהנפש הבהמית שלו גם כן מבינה את זה. כי הרי זה הפירוש בכל לבבך, כתוב פעמיים ב', כמו שהגמרא אומרת, בשני יצריך. ביצר הטוב ויצר הרע. פירושו שסוג ההתבוננות של בכל לבבך היא כזו, שגם היצר הרע, גם הנפש הבהמית, יבין את השפה הזו. את הדרגה הראשונה, מהי? היא על ידי ההתבוננות, באור האלוקי המתלבש בנבראים לאחיותם. יהודי מגיע לאהבת השם כי הוא מתבונן. יש מציאות, יש עולם, יש נבראים. תבין שכל נברא בעולם יש בו אנרגיה שבלעדיה הוא לא היה זז. ואתה תתבונן שפה יש יותר ופה יש עוד יותר ופה יש ככה ופה אחרת. מה רבו מעשיך השם, מה גדלו מעשיך השם. תתבונן בפרטים של הנבראים, בחיות שיש בכל פרט ופרט בבריאה. וזה יעורר אותך אהבת השם, כי כמו שהרמב"ם כותב בתחילת ספרו ביסודי התורה, כיצד היא הדרך לאהבתו, כשתתבונן במעשיו הגדולים של הבורא בבריאה, תתבונן בהשגחה פרטית, במה שקורה, איך הכל מדויק, מתוך העולם תגיע להכרה שיש בעל הבית ואתה רוצה להיות קשור אליו וקרוב אליו. ובכללות, סוג ההתבוננות הזו הוא אור הממלא. זה אור הממלא, כי זה התבוננות כזו שאתה מדבר על האור האלוקי שמצמצם את עצמו לפי הבריאה ולכל נברא ונברא לפי יכולת הקיבול שלו, לפי השליחות שלו והתפקיד שלו. ועל ידי שמתבונן שהחיות של כל דבר הוא אלוקות, מתבונן בזה שכל דבר קיים רק בגלל שהקדוש ברוך הוא מחיה אותו ברגע זה, וההתבוננות שלו היא באופן שזה יהיה מובן גם בשכל ונפש הבהמית. הוא מתבונן ונותן לעצמו דוגמאות ומשלים, הוא לא מדבר בשפה קבלית. אתה מסביר את זה גם ברמה כזו שגם שכל של נפש בהמית תוכל להבין על מה אתה מדבר. אתה לוקח מציאות של הבריאה, אתה לוקח פריטים של העולם, אתה רואה כל דבר, את ההבדל ואת החיות שיש פה ופה. אתה אומנם לא רואה את החיות, אבל אתה מבין מתוך התבוננות בשכל שאין דבר מניע את עצמו, אז אתה מבין שיש פה יותר ופה עוד יותר. אז זה התבוננות שאפילו הבהמה של האדם יכולה להבין את זה. על ידי זה יבוא לאהבה את הוויה, זה יביא אותו, התבוננות נכונה, תביא אותו לאהוב את הקדוש ברוך הוא, בכל לבבך. מה זה בכל לבבך? כמו שכתוב בגמרא במסכת ברכות, בשני יצריך. זה הדרגה הראשונה. עכשיו נעלה לטפס לדרגה יותר גבוהה. בכל נפשך, בכל נפשך זה כבר דרגה הרבה יותר גבוהה. בכל נפשך, גם בפשט, כתוב בגמרא, מה זה בכל נפשך? אפילו נוטל את נפשך. אתה מוכן למות? הקידוש השם. זה כבר שפה שהבהמה לא כל כך מבינה. כי הבהמה לא מוכנה למות. הבהמה מוכנה לעשות מה שנוח לה, מה שכדאי לה, מה שנחשב וכדומה. בכל נפשך זה כבר רמה של נפש אלוקית. זה רמה יותר גבוהה שהיהודי מבין שהוא צריך לבטל את המציאות שלו, אפילו למות על קידוש השם. זה התבוננות באור אלוקי שהיא יותר מעלית מהדרגה הקודמת. נכון? אפילו למות על קידוש השם. נכון? אהבה זה בכל נפשך. איך יכול אדם להגיע לרמה הזו, שזה טיפוס יותר גבוה מבכל לבבך? היא על ידי ההתבוננות שהאור המחיה את העולמות הוא הערה בלבד. אדם מתבונן כל העולם, כל הישות של העולם. ודאי שזה האור אלוקי שמחיה את הכל. אבל זה ההערה החיצונית.
זה האור שדיברנו
קודם. זה משהו מצומצם, זה הערה בלבד, זה הכל, זה גדולת הקשר שלך לקדוש ברוך הוא, שהוא מחיה את הערים והגבעות והבהמות וכולי, ודאי שהוא מחיה את כולם, אבל החיות הזו באה מהערה מצומצמת, ושהערה זו היא בין ארוך לגבי אור אינסוף, אתה מדבר לגבי האור האלוקי האמיתי, הוא בין ארוך, הרבה יותר מעלה, אז אם אתה בא בהתנגשות כזו, שרוצים לקחת לך את כל המציאות של החיים בעולם בשביל להיות קשור לקדוש ברוך הוא, אז אתה אומר, מה, אני מוכן לוותר על הכל, כי אני אהיה קשור לאור אינסוף שלמעלה ממציאות העולם. אפילו נותן את נפשך. זה בכללות, הוא אור הסובב. זה כשאתה מתבונן, הוא אור הסובב כל העלמין. הדרגה הקודמת זה ממלא כל העלמין, זה אור המצומצם. שנכנס לכל פרט ופרט לפי יכולת הקיבול שלו, זה דרגה נמוכה. אבל ההתבוננות בכל נפשך זה אור הסובב כל העלמין, הרבה יותר נעלה.
הוא לא רוצה להגיע לברמה.
הוא לא רוצה, הוא מוכן לוותר על החיים שלו.
כן, למה?
כי מאיר לו הסובב כל העלמין.
כי אז הוא, ברגע שהוא ממילא יאבד את הממלא, אבל
הסובב יש. נכון? בגלל שמאיר לו אור
הסובב.
בדיוק, מאיר לו אור הסובב כל העלמין, אז הוא מוכן לוותר על הכל. על די זה יבוא לאהבת בכל נפשך. שאהבתו את הוויה היא באופן למסירות נפש. אפילו נוטל את נפשך. נכון. אור הסובב כל העלמין הוא מקיף. ודאי, אני לא נכנס כרגע מה התפקיד של אור הסובב לעולמות. ודאי שהוא נותן את עצם ההוויה וכו'. אבל לא נכנס לזה כי זה לא הנושא כרגע. אבל מצד אור הסובב, אמרנו קודם בעריכות, דיברנו בפרק א' וב', אין יחס לעולם. היחס הוא לרצון שלו. לא, תקרא את זה כך. האור המחיה את העולמות של ממלא כל העולמים. הוא הערה בלבד. לעומת האור הסובב. האור הסובב זה הרבה יותר נעלה. נו, זה מה שכתוב כאן. בכללות, אור הסובב. אור הסובב. מה? הוא אומר שהוא למעלה מלחיות עולמות. הוא הרבה יותר נעלה. כל השבח הזה של לחיות את העולמות, זה הערה בעלווה. אז הוא מוכן אפילו נותן את נפשך. חורה, מה יכול להיות יותר מזה? הוא מוסר את הנפש כבר. יכול להיות ביטול יותר ממסירות נפש. הרי בסדר האבות, אחרי בכל נפשך, יש בכל מעודיך. בכל מעודיך זה רבי יותר מבכל נפשך. מה שייך יותר? הרי מצד בכל נפשך הוא כבר הגיע לשיא. הוא מוכן למות אפילו נותן את נפשך. מה יכול להיות יותר מזה? והרי יש יותר מזה. בא ומסביר. ועבד בכל מעודיך. אם בכל לבבך זה מצד שמאיר לו הממלא. כל העלמין. אם מצד בכל נפשך מאיר לו סובב כל העלמין. ובכל מעודיך מאיר לו, עצמו אור אינסוף, כמו שדיברנו קודם, בקש שלום, למעלה מסובב אפילו. מה זה יבוא לידי ביטוי בהתמסרות שלו? גם כן יהיה מוכן למות על קדוש השם, בכל מעודיך. מה ההבדל בין מעודיך לנפשך? מה הנקודה? צריך לקרוא כמה שורות, לראות את ההגדרה. ועבד בכל מעודיך. היא על ידי גילוי עצמות אור אינסוף שאינו בגדר עלמין כלל. זה גילוי של עצמות האור, לא כמו סובב, שזה בגדר העולמות, רק הוא סובב כל עלמין. אנחנו מדברים על גילוי שבכלל אין מציאות לעולם ויחס לעולם כלל. שעל ידי גילוי זה, האהבה היא למעלה ממדידה והגבלה. מה פירוש מאודיך? מאוד. מאוד, מאוד. במאוד אני לא מגדיר כלום. מאוד זה אומר... בלי גבול, הכל. מה שייך יותר מבכל נפשך? אז הוא שואל בעצמו את השאלה. והגם שגם אהבה זה בכל נפשך, היא אפילו נוטלת נפשך. הרי לכאורה בבכל נפשך הגענו כבר לשיא. הגענו למצב שאדם מוכן למות על קידוש השם. ועניין המסירות נפש, הרי אם הוא מוכן למסור את נפשו, הוא למעלה ממדידה והגבלה, שום דבר לא עוצר אותו. מה שייך יותר מזה? אז הוא אומר כאן דבר מעניין. הוא אומר כך, הנה, המסירות נפש שבאהבה זה בכל נפשך, שאדם מוכן למסור את הנפש בדרגה שבכל נפשך, שהוא בכללות מבחינת חיה, יש בסדר הדרגות של הנשמה, נפש רוח נשמה, חיה יחידה. בכל לבבך זה נפש רוח נשמה. בכל נפשך זה אור מקיף, זה חיה. אבל, אולי נקרא, נגיד בעל פה ואז נקרא בפנים. בכל נפשך, זה כמו שדיברנו קודם בסובב כל העלמין. כמו שדיברנו קודם בעשי טוב. כמו שדיברנו קודם, עבד נאמן. יש עבד, יש מצווה, והוא הגיע למסקנה שהוא רוצה למסור את נפשו על קידוש השם. הוא רוצה למסור את נפשו. דיינו, הוא הגיע למסקנה ולתובנה ולהבנה ששום דבר בעולם לא שווה, ואין שום תועלת בהמשך החיים שלו, אם חלילה הוא מתנתק מהקדוש ברוך הוא. הוא אומר, אז אני רוצה למסור את הנפש על קידוש השם. עדיין יש כאן האדם שרוצה למסור את הנפש. במילים אחרות, יכול להיות שהוא היה יכול אחרי החשבון שלו להגיע למסקנה, גדול עליי, אני לא רוצה. הגיע ברוך השם למסקנה, אני כן רוצה. אז גם כשהוא מסר את נפשו, עדיין אני יכול לתאר כאן את האדם שהחליט שהוא רוצה למסור את הנפש. יש את האדם שמסר את הנפש. כמו שיש את הביטוי, לא יודע אם זה ממש מבטא את זה, אבל זה מזכיר את זה, שיונה הנביא, כשהוא הבין שהסערה בים זה בגללו, אז מה הוא אמר לכל תושבי הספינה? סעוני ועטילוני אל הים. היינו, יש השואלים, זה פעם מתוודד של הרבי, אתה רוצה, אתה הבנת שאתה הבעיה? אתה מבין שאתה לא יכול לברוח מהקדוש ברוך הוא? תעלה על הסיפון, קפוץ למים. מה, מי מפריע לך? אתה עוצר את כולם, אוסף את כולם באספה הכללית בים, אבל חבר'ה, הגעתי למסקנה שאני הבעיה, בבקשה, סעוני, תרוימו אותי, ותעלו לי אל הים. גם הירידה שלו לים, היא באופן שהוא לא נעלם. הוא... סעוני, ותעלו לי אל הים. זאת אומרת, הגעתי למסקנה, שעכשיו אני רוצה שתפילו אותי לים ויהיה שקט. זה לא ביטול אמיתי. יש כאן מעלה, זה בכל נפשך, זה יביא התפעלות, מספרים את זה בהפטרה, כל המעלות, אבל יש מעלה יותר גדולה מזה. המעלה שבכל מודיך זה לא שאני הגעתי למסקנה ש... זה כזה פשוט שכך צריך להיות. לא יכול להיות אחרת. זה לא שנושא, זה לא נושא לדיון, תהייה ומסקנה. זה ככה. זה הרבה יותר מעלה מבכל נפשך. בשורה התחתונה הוא גם ימות על קידוש השם. אבל ההבדל בין זה שמת על קידוש השם ובכל נפשך, לזה שמת על קידוש השם ובכל מאודיך, זה שמת ובכל נפשך כולם ישמעו עליו, יהיה עליו כותרות, יהיה עליו שלט גדול, יהיה עליו כתבות גדולות, ובכל מאודיך אפילו לא תשמע שהוא היה. הוא לא קיים מלכתחילה, יש אלוקות וזה. זה הרבה יותר מעלה. נהיית על השם אפילו. הנה המסירות נפש שבעבד בכל נפשך, בדרגה שבכל נפשך, שהוא בכללות, מבחינת חיה, היא באופן שהוא רוצה למסור את נפשו. הוא רוצה, יש מי שרוצה למסור את נפשו. ויתרה מזו, שרצון זה, זה שהוא הגיע למסקנה שהוא רוצה למסור את נפשו, הוא דוגמת הרצון שעל פי טעם. מי גרם לו לרצון הזה? אז אנחנו יודעים שבאמת למה הוא בסוף רוצה, כי יש לו נשמה ויהודי רוצה. יש את הפתגם הידוע, היהודי לא רוצה אחרת ולא לא יכול. אבל בפועל מי היה המנוע שלו? מי עורר לו את המסקנה הזו? הוא התבונן, הוא הבין, וכתוצאה מההתבוננות הוא בסוף הגיע למסקנה הזו. זה כאילו דבר שמתלבש עם היגיון מסוים, עם טעם ודעת, כאילו המציאות שלו הבינה שכך צריך להיות. יחידה זה בכל מועדך. על פי טעם זה, מצד זה שכל העניינים הם בין ארוך לגבי אורן סוף. ובכל נפשך הוא עושה חשבון. הוא אומר, כל העולם לא שווה, זה הערה באלמה, יש אורן סוף, אז שווה לי יותר למסור את הנפש. אבל ועבד בכל מועדך, שהיא בכללות מבחינת יחידה. ובכל מועדך מאיר לו היחידה של הנפש. מה זה יחידה? היא לא מצד הרצון שלו, שהוא מבטל את עצמו לקדוש ברוך הוא באהבת בכל מאודיך, זה לא שהוא רוצה למסור את הנפש. אלא, מה התנועה שלו? מפני שאינו יכול להיפרד חס ושלום ואחדותו יתברך. לא יכול להיות אחרת. הוא אפילו לא מבין מישהו יבוא ויגיד לו, וואו, כל הכבוד. הוא אומר, אני לא מבין בכלל על מה אתה מדבר, מה כל הכבוד? כאילו, על מה אתה מחמיא? מה, יכול להיות אחרת? פשוט. זה כמו שמישהו יגיד לו, וואו, כל הכבוד שאתה נושם. מה כל הכבוד שאני נושם? זה פשוט, מה? צריך לתת לבן אדם קומפלימנט שהוא מוכן לנשום? אם הוא לא מוכן לנשום, אז הוא לא שפוי. ככה הוא מסתכל על הקשר שלו לקדוש ברוך הוא. בכל מודיך, אין כאן מציאות אחרת בכלל. זה נקרא, לא שהוא מבין ורוצה, אלא לא יכול להיפרד. זה מסירות נפש באופן זה, כשהוא מוסר את הנפש ברמה הזו של בכל מודיך, הוא אמיתי את עניין הביטול. זה הביטול האמיתי לקדוש ברוך הוא. ביטול אמיתי זה לא שיש מישהו שמתבטל, אלא שמלכתחילה לא יכול להיות אחרת. מכיוון שהמסירות נפש, היא לא מצד הרצון שלו, לא שהוא, המציאות שלו רוצה למסור את הנפש, אלא מצד האלוקות. יש אלוקות, יש הקדוש ברוך הוא וזהו, חוץ מזה אין שום דבר. כמו שאמרנו קודם לגבי תורה ומצוות. במצוות יש מציאות, שאני רותם אותה לרצון השם. יש לי אור של בהמה, והפכתי אותה לתפילין. בתורה, זה לכתחיל הדבר השם, אין כאן משהו אחר. זה הרמה של בכל מאודיך. בדרך שנתבהר לעיל סעיף ג', מעלת העבודה דבקש שלום על העבודה דבעשה טוב. זה הרמה של בקש שלום יותר גבוה מעשה טוב. ויש לומר, על פי זה נבין, שזהו הטעם שבפרשה שנייה דקריאת שמע נאמר רק בכל לבבכם ובכל נפשכם. אחד ההבדלים בין פרשה הראשונה לפרשה שנייה, יש הרבה דברים מקבילים בשתי הפרשיות. פרשה הראשונה כתוב ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. פרשה שנייה כתוב לאהבה את השם אלוקיכם בכל לבבכם, בכל נפשכם. לא כתוב בכל מאודיכם. יש עוד הבדלים בין הפרשיות שהם נובעים מאותה נקודה. אבל כן מדברים על ההבדל הזה. מה ההבדל? כי אהבה זה בכל מאודיך. אהבה הזו שבכל מאודיך. להיותה באה על ידי הגילוי. דור אינסוף שאינו בגדר אלמין, כלל, כיוון שמדובר כאן בגילוי אלוקי כזה שבכלל בגדר העולמות, אינה לכל אחד ואחד, לא שייך לכולם, לא כולם ברמה הזו. אחד ההבדלים שכתוב גם, פרשה ראשונה כתובה בלשון יחיד. פרשה שנייה כתוב בלשון רבים. כי פרשה ראשונה זה יחידה. כשמאיר היחידה שבנפש, לשון יחיד, אז גם בכל מועדך קיים שם. פרשה שנייה זה לשון רבים, זה בא לכלל. לכלל אתה לא יכול לדבר עם כולם ברמה של בכל מועדך. זה משהו מאוד אינדיבידואלי, מאוד אישי. כן, לא כל אחד נמצא ב... לא אצל כל אחד מאיר היחידה שבנפש. לכן בפרשה שנייה זה לא כתוב. וזה שדורשים מכל אחד ואחד. מה כן דורשים מכל אחד? מכל אחד דורשים סור מרע, עשה טוב. יהבה שמצד אור הממלא ואור הסובב. זה כן דורשים מכל אחד. סור מרע ודאי כל אחד שייך. גם עשה טוב כל אחד יכול. ועל דרך זהו בנוגע לג' לעניינים דסור מרע ועשה טוב ובקש שלום. שבכמה וכמה מקומות נזכרו רק שני העניינים דסור מרע ועשה טוב. אמנם בפסוק כתוב סור מרע ועשה טוב ובקש שלום ורצפהו. יש הרבה אנשים שבכלל לא מכירים את הבקש שלום. יודעים שיש סור מרע ועשה טוב. ישאלו אותו, יש עוד משהו? זה שתי הדרגות המוכרות. כי זה היותר מוכר, זה היותר שייך. על בכל לבבכם ובכל נפשכם זה שייך לכל אחד. הדרגה השלישית, הבקש שלום זה משהו ייחודי. באמת לא מופיע בכלל. בוודאי, כי כל יהודי יש לו ש... אבל ההבדל בשתי הפרשיות באמת מבדיל בשתי רמות. כמו אולי נזכיר עוד הבדל שיש בשתי הפרשיות. פרשה ראשונה, אין מושג של שכר ועונש. כתוב רק, מה לעשות? אתה אוהב את השם? נניח תפילין, תלמד תורה, תשים מזוזה. זהו. פרשה שנייה כתוב את אותם הוראות בדיוק, אבל יש תוספת. אם תקיים את זה, תקבל שכר, ואם לא תקיים את זה, תקבל עונש. זאת אומרת שבפרשה שנייה מדובר על בן אדם שמה משכנע אותו, מה אני ארוויח או מה אני אפסיד. זה אדם שנמצא ברמה, לא מאיר לו יחידה שבנפש. גם אם יהיה מוכן למות על קדוש השם, זה כי הוא מבין, הגיע למסקנה שזה מה שצריך להיות. אבל בפרשה ראשונה, כשמאיר הוא היחידה שבנפש, לא צריך לדבר איתו ברמה של שכר ועונש, מה תקבל, מה תפסיד. הוא בכלל לא מבין כשמדברים איתו מה אני ארוויח, מה אני אפסיד. הוא לא מבין את השפה הזו בכלל.
הרב, זה בעצם שלוש פרקים, זה השמה, לא כי הקריאת שמה הראשונה...
יש פרשה שלישית, אתה מתכוון ביומר, פרשה ציצית.
על השמה עצמו, שזה כבר...
שמה ואהבת זה ביחד, זה כתוב באותו מקום. פרשת ויתחנן, שמה ישראל ואהבת זה בא ביחד. פרשה שנייה זה ויהיה עם שמה. פרשה שלישית זה עוד עניין. אנחנו נקרא רגע על שתי הפרשויות הללו, שמדברים על אהבת השם, מה ההבדל בין שתיהן. מה? מודך הזה יותר נעלה. בסדר, הפרשויות בתורה. נכון, אבל בכל אופן יש הבדל ביניהם. כתוב באמת, עוד אם כבר מזכירים את כל ההבדלים, באיזה פרשה זה כתוב? פרשה ראשונה כתוב פרשת ויתחנן, הפרשה השנייה כתוב פרשת עקב. אפשר לראות גם את ההבדל. עקב זה עקב, דרגה נמוכה. והיה עקב, מה המילה הבאה? תשמעון, שמיעה. בויתחנן, ויתחנן אל השם, מה הוא מבקש? לראות, ראייה. כשאתה נמצא ברמת ראייה, אינה דומה שמיעה לראייה. ברמת ראייה, ליחידה שבנפש, בכל מודך. ברמת שמיעה, אתה בעקב, בכל, אין אתה בכל מודך. יש הרבה הבדלים ביניהם. בפועל, אנחנו אומרים קודם, אנחנו קופצים ישר לגבוה. כן, אבל מצד הסדר, זה שני דרגות שונות. מה? את זה בעצמו, לא רק דומלת. אוקיי. עכשיו, אנחנו אחרי כל ההקדמה הזו, אנחנו צריכים לזכור שזה מאמר בעצם על הדיבור המתחיל שוב הישראל, עד הוויה אלוקיך. פתחנו את המאמר על כמה שאלות. כדי להבין, התחלנו להגיד מה ההבדל בין הוויה לאלוקים, שתי השמות, מזה הגענו לאור הממלא, אור הסובב, סור מרע, ועשה טוב, ואז גילינו שיש דרגה שלישית. עכשיו אנחנו מתחילים, באותי, מתחילים, כמו שאומרים, לצעוד חזרה לתוכן של הפתיח של המאמר, לתוכן של הזמן. המאמר הזה נאמר בחודש תשרי, בימים שבין ראש השנה ליום כיפור, עשרת ימי תשובה. מה הנקודה כאן? והנה ידוע, וזה שעל ידי התשובה נעשה סליחת אבונות. כשאדם חוזר בתשובה, הקדוש ברוך הוא סולח לו על החטאים שהוא עשה. זאת אומרת, יש מה שיהודי חייב לעשות. מצוות עשה, מצוות לא תעשה. אדם שחטא. חטא, דהיינו, הוא עבר על הרצון. הוא ביטל את הרצון. הוא לא עשה את רצון השם. עכשיו מה קורה כשהוא חוזר בתשובה? חוזר בתשובה הוא מצליח שהקדוש ברוך הוא מחזיר אותו להיות מרוצה וחביב לפניו כאילו לא חטאת בכלל. ומה עם הרצון שלא קיימת? עברת על הרצון שלו. כוח התשובה זה מצווה שהיא יותר גבוהה מכל המצוות. היא יכולה לתקן את כל הפגמים שאדם פגם בהיעדר קיום או בעבירה על אחד מהמצוות, כי בתשובה אתה נוגע ברמה כזו, ברצון אלוקי כזה, שהוא יותר גבוה מהמצוות. אם פגמת ברמה של המצוות, הקדוש ברוך הוא רוצה ממך משהו ולא קיימת, על פניו, אם לא היה מושג של תשובה, הבן אדם הלך לאיבוד. המלך רצה ממך, לא קיימת, מרדת במלך, מורד במלכות, חייב מיטה, זהו, נגמר. מה זה תשובה? הוא אומר, למרות שעברת על הרצון, בוא ותראה, אני יכול להחזיר אותך חזרה. התשובה זה נגיעה במקום שיותר גבוה מהרצון הזה שהתגלה במצוות. זאת הלשון. זה אמיתית עניין הסליחה הוא, מה זה הנקרא שהקדוש ברוך הוא סולח לו? שאדם יהיה מרוצה לפניו יתברך כמו קודם החטא. הסליחה זה שהקדוש ברוך הוא סולח לו והבן אדם נהיה חביב ומרוצה לקדוש ברוך הוא כמו לפני החטא, כאילו לא חטא, כאילו לא פגם. איך זה יכול להיות? וכי על ידי התשובה ממשיכים רצון חדש מאור אינסוף בעל הרצון. הקדוש ברוך הוא בעל הרצון. מה פירוש הוא בעל הרצון? יש את הרצונות שלו שהוא רוצה תרי"ג מצוות, עברת על הרצונות שלו, אבל אתה יכול להגיע לבעל הרצון, לבורא שהוא בעל הרצון, והוא יעורר מצידו רצון חדש לרצות אותך למרות שאתה לא קיימת את הרצונות שלו. כי יש לו רצון, הוא בעל הרצון, אז הוא יכול לדלג מעל המצב שאתה פגמת, ובכל אופן לחבר אותך. שלמעלה מהרצון זה תורה ומצוות. למרות שפגמת ברצון שלו ולא קיימת את התורה והמצוות, אתה יכול על ידי התשובה לגעת במשהו שיותר עמוק מהרצון שלו של תורה ומצוות. זו התשובה. בהמשכה זו, כדי להמשיך סליחה כזו, היא על ידי שעשיית התשובה שלו היא באופן ובכל מעודיך. כדי להמשיך רצון חדש, כדי שבאמת, לא רק שהקדוש ברוך הוא יגיד, טוב, אני לא מעניש אותך. אלא היהודי רוצה הרי יותר מזה. לא רק שלא תעניש אותי. רוצה להיות חביב ומרוצה, כאילו בכלל לא היה חטא. לחזור למקור כאילו לא פגמתי בכלל. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא, אתה רוצה שהוא ילך איתך בלי הגבלות. ידלג מעל הכל. למה אתה רוצה? למה מגיע לך רמה כזו? כי מצדך, התשובה שלך היא ברמה כזו. אם התשובה שלך היא בכל מאודיך, מה זה בכל מאודיך? מאיר אצלך למעלה ממדידה והגבלה, למעלה מכל מה שדיברנו קודם. לא, לי יש רצונות ואני מוכן ואני רוצה, אלא אין לי רצונות בכלל, יש רק הקדוש ברוך הוא קיים. אז הקדוש ברוך הוא רואה שהרצון שלך הוא כזה, התשובה שלך היא כזו, האהבה שלך היא כזו, אז הסליחה גם תבוא ברמה כזו. היא גם תעורר מבעל הרצון שתהיה חביב ומרוצה כמו לפני. בוודאי. בוודאי, בוודאי, נכון. במילא הוא נוגע בנקודה כזו ששם אין חטא. שעשיית התשובה שלו היא באופן בכל מאודיך, למעלה ממדידה והגבלה. כידוע, שעל ידי העבד בכל מאודיך, עושים רצונו של מקום. יש בחז"ל, כתוב, יש הבדל בין, שואלים בגמרא, בפרשה שנייה של קריאת שמע כתוב, ואספת את גניך. שאתה בעצמך צריך לעבוד בשדה כדי לאסוף, לעבוד. פרשה ראשונה, לא מוזכר שאתה עובד. דיינו, רגע, איך תקבל את כל מה שאתה צריך לקבל? הגויים יעשו בשבילך. אתה תקבל את זה מן המוכן. מה ההבדל? כתוב, כשיהודים עושים רצונו של מקום, אז הכל בא מלמעלה, הם לא צריכים לעבוד בך. כשלא עושים רצונו של מקום, אז אתה צריך לבד. אז בפשט אתה חושב, מה זה נקרא לא עושים רצונו של מקום? חוטים. אם לא. פרשה שנייה של קריאת שמע, שיש את הלהבה, את השם אלוקיכם, בכל לבבכם ובכל נפשכם, זה נקרא בלשון הגמרא, אינם עושים רצונו של מקום. פרשה ראשונה של קריאת שמע, זה נקרא עושים רצונו של מקום. מה הכוונה? ופירוש עושים רצונו של מקום, מה זה נקרא עושים רצונו של מקום? כמו שנאמר אותו לשון, איזו אישה כשרה, העושה רצון בעלה. בפשט עושה רצון בעלה. אז בפשט הפשוט, מה פירוש עושה רצון בעלה? בעלה רוצה ממנה משהו, אז היא מציידת למה שבעלה רוצה. זה נקרא עושה רצון בעלה. יש פירוש עמוק יותר, שיש הרבה פעמים שאשת חיל אתרת בעלה. האישה היא הרבה יותר חזקה מבעלה, בתורה ומצוות, בעירת שמיים וכו'. אז מה היא גורמת לבעלה? היא גורמת, היא עושה לו רצון. הוא לא רצה כל כך. איזה אישה כשרה עושה רצון בעלה, היא יוצרת רצון לבעלה. היא עושה לו רצון שגם הוא ירצה לי. היא עושה לו את הרצון. לא שהיא עושה את הרצון של בעלה, היא עושה רצון לבעלה. אותו דבר, עושים רצונו של מקום. במובן הפשוט, יש למקום רצון, ואנחנו עושים, מצייתים לרצונו של מקום. יש עושים רצונו של מקום, עושים לו רצון חדש. שיהודי חוזר בתשובה אמיתית, אז לפני שהוא חזר בתשובה, אז הקדוש ברוך הוא אומר, אתה לא עשית את הרצון שלי, אני לא רוצה אותך יותר. יהודי חוזר בתשובה אמיתית, של בכל מאודיך, אז הוא יוצר מצב שהקדוש ברוך הוא אומר, עכשיו יש לי רצון חדש אליך, אני רוצה אותך מחדש, אני מכניס אותך מחדש. איך פתאום יש רצון חדש? כי היהודי בתשובה שלו, הוא עושה רצונו של מקום, הוא כבר יכול עושה רצון חדש לקדוש ברוך הוא. הוא מייצר רצון חדש, הוא הגיע לבעל הרצון, ולמרות שהוא עבר על רצונותיו שהוא חטא, אבל התשובה שלו גרמה שיהיה רצון חדש. זה נקרא עושים רצונו של מקום. שעושים את הרצון. כי על ידי יעבד בכל מאודיך מגיעים באור אינסוף שלמעלה מרצון. אתה מגיע לאור האלוקי הזה, ועל ידי זה ממשיכים משם רצון חדש. כמו שלמדנו פעם במאמרים את ההבדל בין ברכה לתפילה, אם אתם זוכרים, שאמרנו שבתפילה יש כוח יותר מברכה. למה? כי ברכה יכולה להמשיך רק מה שיש במקור. בתפילה אתה מתפלל ואומר, ריבונו של עולם, יהי רצון מלפניך. מה זה יהי רצון? גם אם לא רצית עד עכשיו, אז אני מבקש ממך שיהיה לך רצון, ואתה פועל שיהיה רצון חדש. יהי רצון זה רצון חדש שלא היה קודם. זה דבר בתשובה, זה רצון חדש. זה סוג מצוות חדשות, זה כמו שאמר רבי יצחק מברדיצ'ל, אותו יהודי חוטא, מה אני מקנא בך? כי אתה יכול ליצור רצונות, מצוות חדשים, שלי אין. אצלך זדונות יכולים להיות כזכויות, ואז יש לך זכויות חדשים שלי אין אותם. פתאום יהיה רצון אלוקי חדש אצלך. התשובה שלך תיצור דברים חדשים. זה נקרא בכל מאודך. ועל פי הידוע, שעבודת האדם, שעל ידה נעשית ההמשכה, צריכה להיות מעין ההמשכה, יש כלל. כשאתה רוצה ליצור משהו מלמעלה, אתה מצדך צריך לעשות עבודה שדומה למה שאתה רוצה ליצור. אתה רוצה שהקדוש ברוך הוא ייתן לך רצון חדש? שהקדוש ברוך הוא ידלג על כל הכללים שהוא בעצמו קבע. הרי כתוב, שאלו לחוכמה, חותם מה יעשה לו. שאלו לתורה, חותם מה יעשה לו. אז מה התשובה? ימות. אין עבוד. שאלו לקדוש ברוך הוא, מה הוא אומר? יעשה תשובה. זאת אומרת, תשובה זה בא ממקום כזה שלמעלה מהתורה בכלל, למעלה מהרצון הרגיל. אם אתה רוצה שהקדוש ברוך הוא יגלה מצידו רצון חדש, איפה אתה בתמונה? אתה צריך שעבודת השם שלך גם תהיה כזו, שאתה תגלה בנפש שלך משהו חדש. זה בכל מאודך. יש לומר, בשני העניינים, בעושים רצונו של מקום, בהגדרה עושים רצונו של מקום, ישנם שני פרטים. פרט אחד, שם שחיים מאור אינסוף שלמעלה מבחינת רצון. אתה ממשיך מבעל הרצון. אתה ממשיך אור אלוקים מדרגה כזו גבוהה שזה בעל הרצון. דבר שני, ושגם הרצון שנמשך משם הוא למעלה יותר מהרצון כמו שהוא מצד עצמו. הרצון כפי שהוא מצד עצמו, זה את הרצונות שאנחנו מכירים בתרי"ג המצוות. פה אתה ממשיך רצון אלוקי יותר גבוה. שתי הנקודות הללו צריכים להיות גם אצלך. נעשים על ידי דוגמת שני עניינים אלה בעבד בכל מאודך. מה הם שתי העניינים שיש בעבודת האדם? דבר ראשון, על ידי שעבד בכל מאודך היא למעלה מהרצון, וכנעל סעיף ד' שהמסירות נפשת בכל מאודך היא לא שהוא רוצה למסור נפשו, אלא שאינו יכול להתפרד חס ושלום מאחדותו יתברך. מה זה בכל מאודך? לא שהוא רוצה, אלא מה הסברנו קודם, מה ההגדרה שבכל מאודך? אין לו רצון והחלטה, הוא בכלל אין לו מציאות. אז זאת אומרת שאצלו בנפש שבא ממקום שלמעלה מהרצון. אז מה היא פועלת כביכול אצל הקדוש ברוך הוא? לכן היא מגעת איפה? בבעל הרצון. לכן זה גם בא מצידו, אתה גורם לו שהוא יעורר אצלך מקור כזה שלמעלה מהרצונות של תורה ומצוות. מצד שני, מה הנקודה השנייה? וזה שעל ידי עבד בכל מאודך נעשה אילוי גם בעבד בכל לבבך ובכל נפשך. הרמה של האהבה של יהודי בכל מאודך היא רמה יותר גבוהה מאשר בכל לבבך, רמה הרבה יותר גבוהה מאשר בכל נפשך. על ידי זה גם הרצון שנמשך מבעל הרצון הוא נעלה יותר. גם פה זה רצון הרבה יותר נעלה, זה עוצמה הרבה יותר גבוהה, כי היהודי מצידו התשובה שלו הייתה ברמה הרבה יותר גבוהה. וזה הנקודה שאנחנו נלמד זה בעזרת השם בשיעור הבא כבר, מה שבא לידי ביטוי בפסוק שובה ישראל עד הוויה אלוקיך, מה מקופל במשפט הזה? המשפט הזה מקופל, יש שם אלוקים, ממלא כל העלמין. יש שם הוויה, סובב כל העלמין. יש שוב הישראל, דרגה שהיא יותר גבוהה משתיהם. שזה בעל הרצון, שזה מרומד דווקא בדיוקים של הפסוק, כמו שהוא שאל בתחילה, נראה בזאת השם בשיעור הבא, איך דווקא על ידי הסגנון הזה של הפסוק, בא לידי ביטוי, הדרגה הזו השלישית, הבכל מאודיך, שזה הרבה יותר גבוה מהשכנות הקודמות.